מאמר דיבור מתחיל, פסוק משיר השירים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפו. אומר שהרבי אמר במוצאי שבת נוח בשנת תשל"ח. על הפסוק הזה והיית בדרושי רבותינו נשיאינו. יש במאמרים של גם אדמו"ר הזקן וגם אדמו"ר הנשיא וגם הרבי מהר"ש, מדברים על זה שמים רבים, מהם המים הרבים שעליהם נאמר שהם לא יכולים לחבות את האהבה? הם כל תרדות הפרנסה והמחשבות שבענייני העולם הזה, שנקרא מטבע הדברים אדם בעולם טרוד. טרוד באיפה תהיה לו פרנסה ומחשבות וכל ה... כל הזמן שלו הולך על כל מיני תוכניות, מוטרד. אז החידוש שאומר שלמה המלך בפסוק, שלמרות שיש מים רבים, ועם כל זה לא יוכלו לחבות את האהבה המסותרת שיש בכל נפש מישראל. כל יהודי יש לו אהבה מסותרת, כל יהודי יש לו אהבה אהבה לקדוש ברוך הוא שהיא קיימת אצלו ותבועה בליבו, לא תלוי בכלל בעבודה שלו, הוא קיבל את זה בירושה מאברהם יצחק ויעקב. אז האהבה הזו לא יכולה להיפסק בגלל המחשבות והטרדות שיש לאדם בענייני הפרנסה. אחר כך ממשיך הפסוק ונערות לא ישטפוה. לא רק שהמים רבים לא יכולים לחבות את האהבה, גם הנערות לא יכולים לשטוף אותה. מה מוסיף נערות על מים רבים? הרי זה אותו דבר לכאורה, נהר זה נהר, זה הרבה מים, גם נמצא בנהר. מה יש בנערות שאין במים רבים? זה מוסיף שגם כאשר מחשבות הנעל הן מטרידות ביותר. גם האדם שלא עלינו יש לו... ממש יושב עליו תרדות רבות מאוד בעניינים האלה, עד שהן בשוטטות, במרוצה, בתמידות, בלי הפסק כלל. יש לו כל כך הרבה תרדות שלא מוצא לעצמו מנוח, הוא יום ולילה קם עם זה, הולך לישון עם זה, כל הזמן יש לו תרדות מהפרנסה. למה התרדות הללו שהן באופן כזה... נמשלו לנערות, ומביא כמו הנערות שנובעים תמיד בלי הפסק. כשמדבר בים, כמו שיש למטה, בערה 3, אז זה הסבר, שאומרים מים רבים, מים רבים זה כמו מי הים. אז מי הים הם עומדים, מי הים לא נוסעים, יש גלים, יש רוח, אז הרוח מזיזה את גלי הים, אבל יש מצב של נער ים שקט. כן, היית בים, אתה יודע להעיד את זה מקרוב. יש מצב שהים שקט, אין זוזה. פלטה, לא זז. אבל נהר הוא כל הזמן בשטף ומרוצל. בנהר, יכול שבגודל שלו, הוא מגוחך לעומת הים. אבל מבחינת החוסר מנוחה שלו, אז לנהר יש חוסר מנוחה והים יכול להיות רגוע. אז במילא, כשאומרים מים רבים, מתכוונים לים. הים נקרא מים שאין להם סוף, מים רבים. מים בלי גבול, אתה לא רואה את הסוף שלהם. אבל כשמדובר על נהר, אז אפילו שזה לא כזה כמות, אבל זה שוטף במרץ. ונאידה ואזלי בשטף גדול. הם הולכים וחוזרים בעוצמות. אז מכל מקום, למרות שיש לאדם תרדות כאלה חזקות. כמו שיש בנערות, לא ישטפו לאהבה ולא יוכלו לחבותה. מה שכתוב לא יוכלו לחבות, כמו שמביא למטה בערה קפה, סליחה, בערה 5, שבתורה אור כתוב שלא ישטפו שכתוב על הנערות, זה בא להוסיף. לא רק שלא יוכלו לחבות, אלא גם לא ישטפו. אבל לחבות... שום דבר לא יחבא, גם אם אדם יש לו תרדות רגועות כמו ים, גם אם יש לו תרדות שוטפות כמו נהר, אבל האהבה המסותרת שיש בפנים לא יכול להיעלם בשום אופן. וביור דיוק הלשון, תרדות הפרנסה. מה זה נקרא תרדות הפרנסה? מה הדגש תרדות הפרנסה? זאת אומרת, יש מחשבות על פרנסה, שזה בסדר. זה לא אמור לגרום בעיות. אבל יש תרדות הפרנסה. תרדה, אדם תרוד. התרדה זה משהו הרבה יותר קשה מסתם מחשבות. אז מה גורם לתרדות הפרנסה? או שנשאל את השאלה בצורה אחרת, איך היה יכול להיות אחרת? שיהיה מחשבות בלי תרדות. היינו, מה התוכן של העניין של התרדות? זאת אומרת ככה, הנה כתיב, כתוב בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל. יש אדם שצריך להתייגע כדי שיהיה לו פרנסה, זה דבר ודאי. יגיע כפיך כי תאכל. אדם כדי נמצא גם פה, זה עמוד אחר. כדי לאכול, כדי להתפרנס, אדם צריך להתייגע. אבל במה הוא מתייגע בדרך כלל? יגיע, היגיע כתוב על זאת הלשון, יגיע כפיך. יגיע כפיך זה אומר שהמאמץ הוא בידיים. פיזית. אבל זה לא אמור להיות מאמץ שלא נותן לו מנוח בראש. כדי לאכול צריך להתעסק בענייני העולם, צריך לעשות כלים לפרנסה, אבל זה לא מחויב להיות בתרדות, זה יכול להיות ביגיע כפיך. ידוע הדיוק בזה, כמו שאדמו"ר הזקן מדייק, יגיע כפיך דווקא, אבל לא יגיעת המוח והלב. לא צריך להיות, המוח יכול להיות מונח בלימוד תורה בלי שום בלבולים. פיזית זה הולך לעבוד, אז הוא צריך להזיע והוא צריך לעבוד, אבל זה לא אמור להיות בתרדות המוח. והיינו דאגה משהו מצד זה שהשפע בעולם הזה נמשך את דרך לבוש הטבע. הקדוש ברוך הוא קבע שכל ההשפעות שאדם יקבל יעברו בצורה מסודרת בלבושי הטבע, לא כמו במדבר שירד לנו מן מן השמיים, דרך נס, אלא הקדוש ברוך הוא סידר שהכל חייב לעבור בדרך הטבע, כי הטבע צריך להזדכך ולפעול את תכלית כוונת בריאתו, ודרכו יהודי יקבל פרנסה. זה הולך בדרך הטבע. כמו שהרב בעצם עושה את זה, כמו זה מביא דבר מעניין, בדרך מצוותיך, במצוות תגלחת המצורע, מביא שמה שאיך האדם ידע לאיזה עבודה ללכת. יש לו כל מיני הצעות עבודה. לאיזה עבודה תלך? עבודה כמה, מרחיק פה, מרחיקים יותר, פה מרחיקים ככה. אז מה יקבע לבן אדם לאיזה עבודה ללכת? זאת אומרת שמה שאדם צריך לעשות חשבון, בשביל המשפחה שלך, בשביל ההוצאות שלך, החודשיות, כמה הכנסה אתה צריך בחודש? בדרך הטבע, מה? כל מה שאתה צריך, כל ההוצאות שאתה צריך. תלמוד תורה, אתה צריך להאמין שההוצאות שתוציא על זה לא ירדו מהעניין. אז אתה שואל האם יחשב את זה מראש? זה תלוי בגודל הביטחון שלי. אבל אני צריך לעשות חשבון מראש כמה הוצאות, כמה כסף אתה צריך בחודש לפי דרך הטבע. משפחה בגודל הזה, שכר דירה כזה, משכנתה, אוכל, לא משנה מה. תגיע למסקנה שעל פי דרך הטבע אתה צריך בחודש 10,000 שקל, אתה לא אמור ללכת לעבודה שמרוויחים 15 או 20. כי אתה צריך, הרי כל העבודה זה רק אמצעי בדרך הטבע. אם תלך לעבוד בעבודה שמרוויחים כפול, זה לאו דווקא שזה יביא את הברכה. זה סתם כמו, למשל, כמו שאדם קונה זוג מכנסיים, שאני לא יודע איזה גודל אתה צריך. מה זה משנה? תביא כבר אקסטרה לארג', אם כבר, קנה גדול. אם כבר, תביא גדול, כן? אז כמובן שזה טיפשות. קנה גדול, אתה טיפול, אתה לא תצליח להכניס. זה לא יהיה לך נוח. צד שני, אל תיקח מדיום, כי אתה צריך בגודל רגיל. אדם לא צריך ללכת מעבר ולא פחות. אדם צריך למדוד לפי דרך הטבע מה נדרש ממנו. אז ודאי שאדם צריך להתחשב בטבע ולפי זה לעבוד. אבל צריך להיות עשייה שבזה תתלבש השפע שלמעלה. ודאי, שפע. צריך להיות שאדם יעשה את מה שצריך. כמו שכתוב, ובירכך הוויה אלוקיך בכל אשר תעשה דווקא. ודאי שאדם צריך לעשות כלי, ודרך הכלי הזה ירד הברכה והשפע מלמעלה. ועד שלפעמים מצד גודל האלם והאסתר צריכים גם להגיע. זאת אומרת, אדם בנורמה לא היה אמור להתאמץ. לא חייבים להתאמץ. כמו שמביא בהערה למטה, שמתי נאמר שאדם צריך להתאמץ בשביל לאכול? להתאמץ. איפה נאמר שאדם צריך להזיע כדי לאכול? איפה, מתי זה נאמר? אחרי החטא של אדם הראשון. זה הכללה, וזה התפך תוכל לך. אז מה היה אילולי הכללה? לעבוד כן, אבל להתאמץ, לא? אז זה שצריך להתאמץ ולהתייגע, זה מצד גודל האלם והאסתר. שיש אלם והאסתר יותר גדול, אז אתה לא מספיק שאתה עושה כלי בדרך הטבע, אתה צריך גם להתייגע, נכון. אבל יגיע כפיך. מכל מקום אין צריך להסיק בעשייה זו, כי אם רק את כוחות החיצוניים שלו, אדם לא צריך להסיק ביגיע את הראש. אתה צריך להסיק את הידיים, את הרגליים, אבל המוח שלך צריך להיות פנוי לעבודת השם. יגיע כפיך, כפיים ושערי איברים החיצוניים, אבל לא את כוחות הפנימיים והנעלים שבמוח ולב. כי כוחות אלו צריכים להיות מוקדשים לשמש את קונו, שזהו תכלית בריאתו. יש סיפור על חסיד, קראו לו רב חיים מוישה אלפרוביץ', שהוא הגיע לארץ, עובד מאוד קשה בחברת סולל בונה, פשוט בבנייה פיזית. וכשהסמיר ראה, יהודי מבוגר, הגיע מרוסיה, נראה עם כל הדרת פנים ועובד פיזית כל כך קשה, יאללה בוא נדאג לך לעבודה יותר מכובדת, תבוא, תשב במשרד ותעשה חשבונות, או לא יודע מה, תנהל משרד בצורה רגועה, וכל זה צריך להזיע. הוא ניסה את זה, אחרי כמה ימים הוא אומר, לא, הוא רוצה לחזור לעבודה הקודמת. אמרו לו, למה? הוא אומר, כי שמה יכול כל היום לחשוב בעל פה דברי תורה. זה שהוא עובד פיזית, זה לא מפריע. שם אבן על אבן, אבל הראש יכול להיות פנוי. נותן לו עבודה שהראש שלו צריך כל הזמן לחשוב על העבודה, הוא לא רוצה, הוא רוצה ראש פנוי. אז הוא עדיף ללכת לעבודה פיזית, כדי שהראש שלו יישאר פנוי לעבודת השם. אז קודם כל זה הכי טוב אם אדם יכול לעבוד עבודה כזו, כמו שאמרנו, בכלל פיזי עם הידיים והרגליים, לא צריך עם הראש. אבל יש עבודות שאתה כן נדרש להסיק את הראש שלך, זה חלק מהעבודה שלך. גם שעובד על מחשב להקליד חומר. גם שמגיע ספרים לראות שהם נעשו כראוי. לא משנה. זה עבודות שאתה חייב לחשוב מה אתה עושה. אתה לא יכול שהראש שלך יחשוב משהו אחר, כי אתה לא תדייק בעבודה. אז הוא מוסיף ואומר בה גם, שמכיוון שהשפע מתעלם ומסתתר בלבושי הטבע, צריך להשתמש גם בשכרו לצורך העסק. בהחלט, זה מראה על מצב של חושך יותר גדול, שאדם לא רק צריך להכניס את הידיים והרגליים, אתה צריך להכניס גם את הראש. זה מראה שהאלם והסתר יותר גדול, אבל גם אז, אז הוא אומר, הוא רק מה שמוכרח לעשייה, אבל לא באופן די הגיעה, בהתחכמות ותחבולות. יש את המכניס את הראש שלך כמה שאתה צריך, יש אתה מחפש כל מיני תחבולות וכל מיני טריקים וכל מיני מעבר למה שצריך, זה כבר מיותר. זה נקרא שאדם... מה? או להגדיל את ההכנסה, או למצוא, אם הוא בעל העסק עצמו, אז למצוא כל מיני טריקים איך להתחרות בשותף שלו, או איך... לא, כל מיני... למצוא אולי פטנט אחר או משהו... העסק עובד, מצליח, תתקדם, כל טוב. כל ההתחכמויות והתחבולות, האדם גורר את עצמו באופן מיותר. ובפרט שברכת הוויה היית עשיר, אז שאדם צריך לזכור שהשירות לא תלויה כמה השקעת, השירות תלויה בברכה של הקדוש ברוך. אם אתה שם אצבע ואתה מרוויח הרבה, לפעמים אתה עובד קשה מאוד, ובסוף גם אם הרווחת בדרך, עד שהגעת הביתה כבר חצי מזה הלך לדברים אחרים. אז הברכה היא באה מהקדוש ברוך הוא, לא מהמאמץ של האדם. והעסק אינו אלא לבוש לברכת הוויה. ולא שהעסק הוא מקור פרנסתו חס ושלום. כי אם אדם חושב שהעסק הוא מקור פרנסתו, זה סוג של עבודה זרה. אתה שם יחס לעסק ולא מבין שזה סך הכל צינור. הברכה באה מלמעלה. כמו שהמשל אומר שיש לבן אדם חבית מלא מים. אז אם תפתח עוד ברז, לא יהיה לך יותר מים בחבית. יש לך ברז, יוצא מים, ברוך השם. לא צריך לחפש לפתוח עוד ברז. לא תשתה יותר. העשיר הכי גדול לא אוכל יותר משלוש ארוחות ביום, בין כרוכו. לא יעזור, גם אם יש לך בית עם 10 מפלסים, זה אותו דבר. אז במילא, האדם צריך להבין שהפרנסה והברכה זה הקדוש ברוך הוא, לא החומר. הרי מובן שבדוגמת הלבושים, כמו שבאנו קודם את הדוגמה של המכנסיים, נביא את זה כאן, שבדוגמת הלבושים בפשטות, אם אומרים שהעסק זה לבוש לברכת השם, אני אקח משל מלבוש, מבגדים. אז מה הלשון המרבה בלבושים? זה ציטוט מאותו מאמר שהבאתי לכם מדרך מצוותיך, מתגלחת המצורה. המרבה בלבושים לא עדיף מאומה. כששמת הרבה בגדים, כששמת מכנסיים בגודל יותר גדול, לא פועלת כלום, ועד הרבה מקלקל יותר, זה רק מפריע. אל תיקח משהו שהוא יותר גדול, כן? וזהו דיוק הלשון תרדות הפרנסה. זה מה שאדמו"ר הזקן אומר בתורה אור, שמים רבים שאומר שלמה המלך לא יוכלו לכבות את האהבה, מה זה מים רבים? התרדות של הפרנסה. הדגש הוא פה על המילה תרדות, כי התרדות זה דבר מופרך, מושלל, לא צריך את זה בכלל. הגם שהוא במצב, והחידוש הוא, הגם שהוא במצב נמוך שיש לו תרדות הפרנסה, גם יהודי כזה שיש לו תרדות הפרנסה. למה יש לו תרדות הפרנסה? הבעיה היא שלא. מה הבעיה? שזה מראה אשר אינו מתבונן כדבאי, הליבה די נפשי לא מתבונן כראוי בינו לבין עצמו, שברכת השם היא תעשיר, הוא תרוד. מה יהיה אם ככה ומה יהיה אם אחרת? מה אתה חושב ככה במה יהיה ומה יהיה? כמו בוקר הולך לעבודה, מה אתה אומר? כל התרדות של האם יהיה ולא יהיה וכן יהיה, כאילו מה, אתה מנהל את העולם? מדמיין, כן, חי בעש. אז אומרים שאפילו בן אדם נמצא במצב כזה שהדמיונות אצלו עובדים קשה ויש לו הרבה תרדות, מכל מקום, הנה גם התרדות לא יוכלו לחבות חס ושלום את האהבה המסותרת שבכל אחד מישראל. זה החידוש שלא משנה, גם אדם כזה שהוא מוטרד ומטריד את עצמו, הנשמה שלו תישאר במקור שלה, בתארה שלה, באהבה לקדוש ברוך הוא, וזה לא ילך לאיבוד בכל מקרה. מה? כמה שדרך הטבע דורש, שמעתי קודם. אם בשביל להביא הכנסה צריך 8 שעות, 8. אם מספיק 6, אז 6. אם צריך 10, אז 10. אמרנו קודם, אני צריך לעשות חשבון. כמה הוא צריך בחודש, לא בשביל שישכב בבנק, אלא בשביל שיהיה לו למה להתפרנס. מה? איזה הערה? 15? מחשבה מועלת במקור זה מחשבה מקלקלת. מה שאנחנו תמיד רגילים, מי שלא מכיר את המקור של מחשבה מועלת, זה ביטוי בגמרא. אז מחשבה מועלת זה לא פירוש שהמחשבה מועילה, אלא המחשבה מקלקלת, היא מועילה להפריע לך. זה המקור בגמרא של המשפט הזה. מה? נכון? מקלקל יותר, הוא ייפול בסוף. נכון? ודאי. ומילא זה הנקודה, שגם מטרה, א', אמרנו, לא צריך להיות תרדות. אם יש תרדות, אתה לא בכיוון. אבל גם מי שלא בכיוון, ויש לו תרדות, את האהבה לקדוש ברוך הוא, זה לא יכול לקלקל בכל מה. עכשיו הוא בא ושואל, אם שלמה המלך אומר לי, הצערה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. שלמה המלך מחדש כאן משהו. מה אני יכול להבין מזה? שאילולי שלמה המלך היה אומר את, את הכותרת הזו, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אז אני הייתי חושב לבד, האם המים רבים הם יותר חזקים מהאהבה, או שהאהבה יותר חזקה מהמים רבים? אילולי שלמה המלך היה מגלה לי את האמירה הזו, מה הייתי חושב, לכאורה, שהמים רבים כן יכולים לחבות את האהבה. אז שלמה המלך צריך לבוא ולחדש לנו, שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. למה שאני אחשוב שהמים רבים יוכלו לחבות את האהבה? יש ליהודי אהבה לקדוש ברוך הוא, יש לו נשמה, יש תרדות מים רבים, משהו חיצוני. למה שלמה המלך צריך לבוא לשלול דבר שהייתי חושב אחרת? אז הוא בא להסביר עכשיו שבאמת יש חידוש בדברי שלמה המלך. כי בפשטות היינו חושבים שזה באמת יכול להפריע. למה? והנה החידוש בזה, שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מה החידוש בדברי שלמה המלך שאומר שמים רבים לא יכולים לחבות? למה הייתי חושב אחרת? וידוע ששורש המים רבים, שהוא תרדות הפרנסה, הוא מבחינת התוהו שקדם לתיקון. תדע לך שיש בעולם דברים המבלבלים, כל הדברים המבלבלים, כרגע אנחנו מדברים על המחשבות המבלבלות, זה שהם קיימים בעולם, יש להם שורש אלוקים מאוד גבוה, מאוד מאוד חזק, השורש שלהם מאוד עצמתי. יש עולם התוהו, זה מושג בקבלה, מבואה בהרבה מאמרי חסידות, עולם התוהו שהוא יותר נעלה מעולם התיקון, רק הלשון שכתוב בקבלה, שהמידות לא יכלו להיות במיזוג נכון בעולם התוהו, אז נהיה מושג שנקרא שבירת הכלים. שבירת הכלים, נפלו ניצוצות מאוד מאוד גבוהים לכל השתלשלות העולמות. וכל דבר שיש לנו פה בעולם הזה, כל דבר גשמי ותחתון, ואם הוא עוד מפריע ומטריד, זה אומר שהוא נפל מאוד מאוד נמוך. יש בזה כוח אלוקי בוודאי, כי כל מה שיש בעולם זה הקדוש ברוך הוא ברא וברא ומחיה כל רגע. ואם הוא נפל כל כך נמוך שהוא מפריע, סימן שיש בו שורש מאוד גבוה. יש לזה משל ידוע, כמו חומת אבנים שעומדת בתורים אחד על השני. אז אם החומה הזו עכשיו נופלת, אתה רואה אבן אחת נמצאת פה על הרצפה, ואבן אחת נמצאת כמה מאות מטרים רחוק, אז מה זה אומר? שהאבן ההיא שמאוד רחוקה, היא הייתה בחומה הכי למעלה. ומילא כשהיא יפה ונפלה, היא יפה הכי רחוק. זה דבר בנמשל, שאתה רואה בעולם דברים שהם כל כך נמוכים, ומה מתבטא הנמיכות שלהם, שמטרידים ומפריעים, שמים לך רגל, לא נותנים לך להתקדם בעבודת השם. איך יכול להיות כזה דבר נמוך? סימן שהדבר הנמוך הזה, בשורש שלו, הוא בא ממקור אלוקי מאוד גבוה, רק הוא נפל למטה. כשהוא נפל למטה, הוא קיבל תדמית של דבר המפריע. העבודה של יהודי, זה להתמודד עם הדבר המפריע. להתמודד איתו יש שני אופנים. יש על דרך, משל, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. במצוות עשה, אתה מתמודד עם החפץ בצורה אקטיבית. תלקח את החפץ ומשתמש איתו בצורה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. מצוות לא תעשה, אתה גם מתמודד עם החפץ. אבל ההתמודדות שלך היא באופן פסיבי. ההתמודדות שלך היא בזה שאתה דוחה אותו ולא משתמש איתו. אז כל דבר לפי עניינו, עצם המפגש שלך עם הדבר, למשל פה מדובר על תרדות הפרנסה. אתה נפגש עם התרדת הפרנסה, מה אתה צריך לעשות? לא להתפעל ממנה, להדוף אותה. אבל הייתי יכול לחשוב שמכיוון שהתרדה הזו, זה שיש לה כוח כזה להטריד אותך, סימן שהיא במקורה באה ממקור אלוקי מאוד מאוד גבוה. אז אם היא באה ממקור אלוקי כזה גבוה, אולי כוחה רב יותר ממך, אולי יכולה להכניע אותך. מה הדבר דומה? אדם ובהמה. אדם ובהמה, מי יותר נעלה? ברור שהאדם הוא יותר נעלה, מה יש לשאול? אבל מי יותר חזק? הבהמה. אז אם האדם ילך עכשיו קרב עם הבהמה, אז הקרב מוכרע מראש, אין לאדם סיכוי לנצח את הבהמה. הבהמה היא פיזית, עצמתית, כן? אז זה בהמה כוחה רב. אז הייתי אומר שאדם בא להתמודד עם הבהמה, הוא ייפול. הבהמה תנצח אותו. גם פה. המים רבים זה ניצוץ אלוקי מאוד מאוד גבוה, שנפל ונהיה בהמה. נהיה דבר מטריד. אבל הדבר המטריד הזה, יש לו כוח רב. יש לו כוח רב יותר מאשר יש לה, איך כתוב בשלמה המלך ומשלי, שהיצר הטוב נקרא ילד קטן, חכם ומסכן. כן? לעומת זו, היצר נקרא מלך, זקן, הוא כסיל. אז היצר הטוב הוא קטן, הוא מסכן, הוא רך. הייתי יכול לחשוב שהמים רבים יחבו את האהבה של היהודי, כי הם יותר עוצמתיים. נראה את הלשון פה בפרק ג'. והנה החידוש בזה, שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, תידוע שדשורש המים רבים, שתרדות הפרנסה, מה השורש של אותם מים רבים, מאיפה זה בא? ובבחינת התוהו שקדם לתיקון. זה בא מעולם שנקרא עולם התוהו. עולם התוהו הוא קדם לעולם התיקון. במילא הוא עוצמתי יותר מעולם התיקון. במילא הייתי יכול לחשוב שהמים רבים, כוחם רב, לחבות את האהבה. וזהו שנקראים מים רבים. למה קוראים להם בשם רבים? להיותם רבים גם מצד שורשם במקורם. הם מים רבים, לא רק כי פה למטה הם רבים. הרבה תרדות, הרבה מחשבות. אלא גם במקור שלהם הם רבים. הם עוצמתיים, הם גבוהים. וזהו הרבוצה בזה, זה החידוש. חידוש גדול. שמים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפו. נחלט חידוש. הייתי יכול לחשוב שהמים רבים כן יצליחו לחבות את האהבה של היהודי. הוא חוזר עוד פעם. מה החידוש? גם ששורש המים רבים והנערות ובחינת התוהו שקדם לתיקון, שתיקון זה שורש הנפש האלוקית. הנפש האלוקית הוא מעולם התיקון, והמים רבים הם מעולם התוהו. הייתי יכול לחשוב שכשיש עכשיו התמודדות של תוהו מול תיקון, של בהמה מול אדם, אז לכאורה בהמה חזקה יותר, יכולה להפיל אותו לכאורה. זה בא החידוש ואומר, מכל מקום, לא יוכלו לחבות חס ושלום את האהבה שבנפש האלוקית. למרות שהמים הם מים רבים, בכל זאת את האהבה של היהודי הם לא יצליחו לחבות. שאלת השאלה למה? מה באמת הסיבה שפתאום מקבל האהבה של היהודי כוח יותר מהמים רבים? הרי עולם התור הוא יותר מעלה ויותר חזק מעולם התיקון. הוא אומר, והטעם לזה הוא, מה הסיבה שבאמת המים רבים לא יצליחו לחבות את האהבה של היהודי? כמו שכתוב לפני זה, פסוק אחד קודם בשיר השירים, לפני הפסוק מים רבים לא יוכלו לחבות, מה כתוב לפני זה? רשפיה, רשפי אש, שלבת, שלבת יודקי. זאת אומרת, הפסוק שבא לפני זה הוא הקדמה. לתאר את הכוח האמיתי שיש לנשמה של יהודי. ומכיוון שנשמה של יהודי, הכוח האמיתי שלה זה רשפי אש, שלבת יודקי, ומילא מובן שמים רבים לא יוכלו לחבותה ונערות לא ישטפו. ששורש הנשמה והאהבה המסותרת שבה, השורש של הנשמה, כולל האהבה המסותרת שיש בנשמה, הוא בעצמות אור אינסוף שלמעלה גם מבחינת תוהו. מה אתה אומר לי שיש כאן עולם התוהו שיותר גדול וחזק מעולם התיקון? ולכן המחשבה הראשונית היא שהמים רבים יכולים לחבות את האהבה של היהודי. בא שלמה המלך ומקדים ואומר ששורש הנשמה של יהודי הוא מעצמות ומהות הבורא, חלק אלוקה ממעל ממש. אהבה זה ממנה באה אמונה, ממנה באה הקשר העל שכלי של יהודי לקדוש ברוך הוא, ממנה באה התמסרות, מסירות נפש, אפילו קל שבקלים. זה ירושה ב-DNA שקיבל כל יהודי בנשמה שלו מאברהם אבינו. אז זה בא לא רק מהשורש של האהבה הזו, שאברהם אבינו הוא הצינור שדרכו אנחנו מקבלים אותו, השורש הוא מעצמות ומהות של הבורא. הנשמה של יהודי היא חלק אלוקה ממעל. אז אם מגלים לנו שהנשמה מקורה מחלק אלוקה ממעל, עצמות ומהות, אז עכשיו פשוט שהמים רבים לא יוכלו לחבותה. אם חשבנו שה... מה? לא הבנתי? מים פה הסברנו שזה התרדות. תרדות הפרמסה זה המים רבים. לפעמים כתוב על תורה שתורה נמשלה למים. אבל פה מים מסמל לא התורה אלא תרדות הפרנסה. אז באים ואומרים שהתרדות הפרנסה לא יכולים להפיל את האהבה המסותרת של היהודי. למה? כי האהבה המסותרת של היהודי זה לא מדרגה מסוימת שאני יכול להתחיל לחשוב האם המים רבים הם משורש יותר גבוה. אלא האהבה של יהודי באה מעצמות ומהות של הבורא. מקורה הרבה יותר מעלה בכלל מכל עולם ומכל דרגה. אז ברור שמלכתחילה, כמו שבתניה הוא מביא, שיעמוד את הפסוק, יעמוד למין אביון להושיע משפטי נפשו. שהקדוש ברוך הוא עומד לימינו של אותו אביון, של אותו ילד מסכן וחכם, נפש האלוקית, יש לו מי שמסייע לו, יש לו סייעת הדשמיה, כי אחרת באמת כל התרדות היו יכולים להפיל אותו. זה מה שאומר ששורש האהבה שבנפש האלוקית הוא מבחינת שלבת יוטקה. זה מה שמשפר, רשפה אש, שלבת כה. מה זה השלבת יוטקה? שלבת יוטקה כמו שהיא קשורה וגנוזה בגחלת, שאומרים רשפה, רשפה אש. אז יש באש, יש לנו כמה רמות. באופן כללי הוא מדבר כאן על שלוש רמות. יש להבה גלויה, אש גלויה. אתה רואה כרגע דולק פה אש. אתה רואה אש, חזק. אבל האש הזו תבוא רוח קטנה ומחבר אותה. זה נשאר תבליט. אז זה אש שהיא גלויה, זה חזק. אבל הכוח שלה, ההתמודדות שלה מול הפיגי מזג אוויר, היא מאוד חלשה, היא יכולה ברגע אחת לחבות. יש לי רמה שנייה. יש לי גחלת. גחלת שעושים על האש. אז יש גחלים שנמצאים ברצפה, הם מסיימים לעשות על האש, הולכים, משאירים את הגחלים. נראה לך שזה כבר... זהו, זה כבר קבוי. אבל האמת היא... הגחלים האלה יכולים לשרוף יערות שלמים אחר כך. כי באמת, הלהבה קיימת, אתה לא רואה אותה. אתה מסתכל, נראה לך שזה שחור ופחם וחשוך וזהו, נראה לך שגמרת. האמת היא שלא, יש כאן להבה בפנים. הלהבה הזו היא יותר עוצמתית מהאש הגלויה שהיה קודם. ומה יותר עוצמתית? שאותו רוח שמחבא את האש הקודמת, מה הוא יעשה אותו רוח ללהבה הזו? הוא מדליק עליה. זאת אומרת, לא רק שהיא לא נבלת מהרוח, עד הרבה, הרוח מדליק אותה. מה? כי זה דרגה יותר עמוקה באש. ההימצאות של האש בדרגה הזו, היא לא בנוכחות היא מלבה אותו, היא מגלה אותו. היא מלבה אותו, כמו שאדם, שיש לו ניסיון, יש לאדם ניסיון, פתאום מתגלים לו כוחות שלא היה קודם. הוא לא היה מאמין בעצמו שהוא מסוגל לעמוד במצב מסוים, או לעבור, למשל אדם שנמצא בלחץ, בפחד, חייב לברוח, הוא בטוח שצריך להציל את עצמו, פתאום הוא יכול לקפוץ מגובה ולהמשיך, לא קרה כלום. יחזור חזרה לשחזר מאיפה הוא קפץ, והוא לא יבין איך זה יכול להיות. אבל כשהוא היה בלחץ מסוים, אז הוא מגלה כוחות שלא קיימים באופן רגיל. כן? זה, אז זה הדרגה השנייה. זה נקרא להבה, שהיא לא בגלוי, היא קשורה בתוך הגחלת, אבל זה יותר חזק מהלהבה הגלויה. יש דרגה שלישית, עוד יותר גדולה משניהם. כי סוף סוף, אותו גחלת, אם אני אשפוך עליו מים, אז קיביתי אותו. זהו. המים רבים, מחבים אותו. יכול להיות הדרגה השלישית, אם יש לי אבן שקוראים לה צור, אבן אש. אבן אש, אם אני יודע להקות אבן באבן, אני אצליח להוציא ניצוצות ולהדליק. אז מצד אחד, ההימצאות של האש באבן הזו היא הרבה יותר נעלמת. כי אדם רגיל לא יראה בו אש בכלל. לא כל אחד יודע להוציא ממנה אש. אבל מצד שני, עוצמת האש שקיימת בו היא יותר גדולה משתי הדרגות הקודמות. כי פה, שום דבר בעולם לא יחבא אותו. לא מים ולא רוח, גם אם תשבור אותו לחצי, לרבע, לא משנה. טוב אבא נמשל. זה מה שאומר שלמה המלך. יש רשפיה, רשפי אש, ויש שלבת כה. בא להגיד שהנשמה של יהודי היא לא רק אש גלויה, כי אש גלויה אפשר לחבות אותה בקלות. הנשמה של יהודי, איך אומרת הלשון, היא קשורה וגנוזה בגחלת. רשפיה, רשפי אש, זאת אומרת, היא כמו השלב השני, שהיא קשורה וגנוזה בתוך הגחלת. אבל האמת היא שזה למעלה יותר. מה? גחלת זה הפחם. גחלים. זה הפחם. אבל בפחם אתה יכול עם רוח להעליב. עכשיו אומרים ביתר למעלה יותר. הנשמה של יהודי אומר שלמה המלך היא יותר מאשר כמו בפחם. אלא כמו שהוא מבחינת צור. שלמעלה מהוויה. היא אפילו יותר גבוה מזה, היא מבחינת צור. מה זה צור? צור זה כמו האבן אש, שבאבן אש ההימצאות שלו היא המוחלטת, אבסולוטית. שום דבר בעולם לא יוכל להוריד אותו. אז אם נותנים לנשמה את הקרדיט המיוחד הזה ומתארים אותה בכאלו הרמות, אז מה החידוש שמים רבים לא יוכלו לחבותה? היא לא דבר כזה שאפשר בכלל להתמודד עם לחבות אותה. היא לא איזה דרגה, איזה עולם, שהיא עולם התיקון, ועולם התור יותר חזק יכול לחבות אותה. היא מעצמות ומהות של הבורא. שום דבר לא יכול להתמודד איתה. ששם הוא שורש הנשמה. כמבואר בלקוטי תורה בפירוש הכתוב, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, אז הפסוק הזה שמדבר על ה... גם שלמה המלך אומר את זה. בקהלת. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז מדמור זה גם מסביר מהי הדרגה האלוקים אשר נתנה, שבחינת האלוקים אשר נתנה הוא בחינת צור הנעל. הדרגה הזו של צור, של האבן האש, זה הדרגה אשר נתנה, משם הבאה הנשמה. זו הדרגה הכי עליונה והכי פנימית של הנשמה. ולכן מים רבים לא יכולים לחבות אותה, שום אופן. יותר מזה הוא אומר, והנה עד כאן הסברנו, המים רבים מנסים, אומרים להם חבל על הזמן, שום דבר לא יקרה. אז אם שום דבר לא יקרה, אז בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא יצר כזה מצב שיהיה מים רבים? זה מה יכול לחבות, אז מה התועלת? אז יצא שהמים רבים סתם, הם לא עשו כלום, הם סתם ניסו להפריע, לא הצליחו. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את המים רבים האלה. הוא יצר אותם, הוא גרם להימצאות שלהם. חייב להיות שיש בהם תועלת. מה התועלת שהם מביאים? מביני לא זו בלבד, שאין ביכולת המים רבים ענה לחבות חס ושלום את האהבה של הנשמה, אלא היתרה מזו. שעל ידם נעשה יתרון באהבה. פה יש חידוש. שמיים רבים, לא רק שהם לא מחבים, הם מעצימים, הם הופכים אותך הרבה יותר חזק. אדם שמתמודד עם המים רבים, הוא מצליח, הוא נהיה הרבה יותר חזק באהבה שלו ובאמונה שלו ובהתמסרות שלו. איך זה יכול להיות? והוא, זה בגלל שעל ידי ירידת הנשמה למטה בעולם הזה, שנשמה הייתה למעלה בעליונים, היא הייתה קשורה ואוהבת את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אף אחד לא הפריע לה. אין הפרעות למעלה. שמה הכל בסדר. הכך הקדוש ברוך הוא את הנשמה, שלח אותה לתוך גוף. פה למטה, לכאורה אחוז הזמן שהיא יכולה להגיע לאהבה ולקשר, הוא אפסי לעומת העוצמות שהיה לה לפני זה. אז למה שלח אותה הקדוש ברוך הוא פה למטה? יוצא שהיא רק לכאורה הפסידה. אז הוא אומר שדווקא על ידי ירידת הנשמה למטה בעולם הזה, והתלבשותה במים רבים הנעל, יש הנשמה ירדה פה למטה. והיא התלבשה במים רבים, זאת אומרת היא התלבשה פירושו שהיא לא יכולה לברוח מזה. היא מעובבת בזה, היא חלק מזה. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא לנשמה? היא מגיעה למדרגה נעלית יותר ממדרגתה קודם ירידתה למטה. דווקא ההתמודדות הזו מעצים אותה, מוצאים ממנה את האמיץ, מה שנקרא. מוצאים ממנה את הכוחות הנפשיים האמיתיים שלא היה לה את זה כשהיא הייתה קודם. היא מגיעה לבחינה יותר נעלית אפילו. וזהו תכלית הכוונה של מים רבים הנעל. בשביל זה הם נבראו. כל המים רבים, כל ההפרעות שהקדוש ברוך הוא מאפשר, זה לא כי הוא סתם רוצה חלילה להפריע ליהודי ולעשות לו קשה בחיים. הוא רוצה לשחות ממנו ניסיונות שיש לבן אדם בחיים. המילה ניסיון יש לה עוד משמעות. לא רק משמעות של קושי, אלא מה המשמעות הנוספת של המילה ניסיון? נס. מה זה נס? גבוה. לסן נס, מקבץ גלויותינו. אותו מילה. אז מה מרומם את האדם? מה הופך אותו שיהיה נס גבוה? זה הניסיון. אז הקושי מעצים, מרומם. שכר זה כבר עוד עניין. עד לפני השכר. זה לממש את הפוטנציאל של הבן אדם. אם אדם רוצה, כמו בגשמיות, אם אדם רוצה לרוץ קדימה ולהגיע בתנופה, לדלג מעל הספסל. כדי להצליח לעשות את זה, הוא יעמוד כמה סנטימטר על הספסל. יכול לתפוס קפיצה מעל הספסל? לא יכול. מה צריך לעשות כדי? להתרחק. אז אתה הולך אחורה. שאלו לך, רגע, אתה רוצה לעבור מעל הספסל? למה אתה הולך רוורס? אתה הולך הפוך ממה שאומר, חכה, חכה, ההליכה רוורס, תעזור לדילוג הקדימה. ככה זה הקדוש ברוך הוא. נותן לבן אדם הפרעות, זה נראה כאילו הולכים רוורס, אז הם מוצאים ממנו כוחות שהוא מצליח להתגבר ולהתעלות הרבה יותר ממה שהיה לפני זה. ולכן סוף סוף אין ביכולתם לחבות את האהבה. אז במילא מובן, למה המים רבים לא יכולים לחבות? כי מלכתחילה הם נבראו בשביל לעזור, אז איך הם יפריעו? אין להם את המנדט שלהם רק בשביל לעזור, המנדט שלהם הוא לא להפריע. לפי שתכלית עומק כוונתם של המים רבים גופה, הוא אדרבה בכדי לפעול יתרון באהבה. כל התכלית שלהם, למה הם נבראו, זה כדי לעזור. אז אין סיכוי שהם יפריעו. ואם הם נראים מפריעים, זה כמו אותו אחד שהולך מטר אחורה, זה נראה כאילו התרחק מהמטרה, אבל זה רק זמני, זה רק הכנה לדילוג. ובעבודה, מה זה בעבודת השם? מה זה נקרא שהיהודי הגיע לדרגה יותר גבוהה בגלל המים רבים? למה הוא יכול להגיע יותר גבוה? זה כמו שאמר הפתגם המיוחד של רבי יצחק מברדיצ'ב, שאמר לו אותו חוטא שהוא מקנה בו. או מה אתה מקנה בי? ואתה יכול לגלות כאילו מצוות מסוג חדש, שאני לא יכול לגלות כאלה מצוות, אין לי כאלה מצוות. הוא אמר עצמו, הוא יש לו רק את רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, זה המצוות שיש לו. ואילו אתה, כשאתה תחזור בתשובה, יהיה לך זדונות שנעשים כזכויות. זה מצוות חדשות שלא כתובות ולא קיימות בסדר יום הרגיל של צדיק. אז יוצא שהכישלון, הנפילה, זה בעצם הקפצה להגיע לעילוי, שבלי הכישלון לא היה סיכוי להגיע לעילוי הזה. מהו העילוי הזה? הוא בעבודה, מה זה בעבודת השם? העילוי שנעשה בנשמה על ידי ירידתה למטה והתלבשותה במים רבים הנעל, הוא שבא לעניין התשובה. זה שהיהודי יכול לחזור בתשובה. כמו שאדם אחד רב עם השני, יהיו ברוגז. הוא אומר, טוב שנהיינו ברוגז, עכשיו נוכל להתפייס. כי אם לא היינו רבים, לא היינו יכולים להתפייס. כי לא רבנו. עכשיו יש הזדמנות להתפייס. מה קורה כשמתפייסים? נהיה יותר טוב מה שהיה קודם. אז יוצא שהמינוס עבר לעוצמה יותר חזקה. וכידוע שהנשמות קודם ירידתם לגוף הם מבחינת צדיקים גמורים. נשמה למעלה היא דרגה של צדיק גמור. והיתרון שנעשה בהם על ידי ירידתם בגוף הוא שנעשים בבחינת בעלי תשובה. אז שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. נשמה למעלה לא יכולה להיות בעל תשובה. כדי להיות בעל תשובה היא צריכה לרדת לגוף. פה למטה, הגוף עצמו מפריע. התעסקות בענייני העולם מפריע. והיהודי חוזר בתשובה, זה הסיבה למה הוא ירד למטה. יתרה מזו, המרחק בין דרגת הבעלי תשובה לצדיקים, זה לא רק שהלשון הוא שצדיקים גמורים אינם עומדים. זה הלשון שאומרת הגמרא. אבל יש ביטוי יותר עוצמתי שהרמב"ם מוסיף. ויתרה מזו שאין יכולים לעמוד בו. לא רק שפיזית הם לא עומדים שם, הם לא יכולים, הם לא בכלל לא נמצאים באותו יכולת אפילו. אז הרמב"ם בלשון אין יכולים לעמוד בו, עוד מרחיק עוד יותר את מעלת מרומם עוד יותר את מעלת בעלי תשובה. שאין זה אפילו ביכולת שלהם. וזהו הטעם שירדה הנשמה למטה. זה כל הסיבה שיש את הירידה לעולם. זה כל הסיבה של המים רבים. כל הסיבה של הטרדות. כי עניין התשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יחזור בתשובה, אבל זה לא אומר שאדם צריך להגיד, בגלל זה הוא חייב לחטוא. אם לא יחטוא הוא לא יחזור בתשובה. אז הוא אומר לא, תשובה לא חייב להיות על חטאים. הגם שאינה על עבירו דווקא. ידוע הרי שיש בתשובה שתי דרגות. תשובת התאה ותשובה אילה. תשובת התאה זה על חטאים. תשובה אילה זה לא על חטאים. תשובה אילה זה להגיע לרמת חיבור יותר חזקה ממה שמצד הטבע של הגוף. הגוף לא נותן, ואתה תעורר צמאון כזה שתגיע לרמת חיבור שהיא יותר גבוהה ממה הגוף. זה תשובה אילה. אז כדי להגיע לתשובה אילה, חייב היה לרדת לגוף. כי אם לא היית יורד להפרעה של הגוף, אין סיכוי שתעלה לרמה של השם. מה? אם היא לא עשתה את זה כמו שצריך, אז פעם שנייה...
היא יודעת מה...
בכל... כמו שנקרא, בכל גלגול, בכל הזדמנות, כל פעם שהנשמה נמצאת פה, צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מכוון אותה, השם בצדי גבר קוננו, מכוון אותה להגיע בדיוק למקום ולדברים ולאופן שהוא צריך לעבוד כדי להצליח בעבודה שלו. בוודאי. הנשמה מקבלת עוצמות בגלל הירידה של הגוף, כן. הגוף עם כל ההפרעות שלו, אז אני יכול להגיד למה יש לי כך הרבה הפרעות וכל כך הרבה תרדות. ההפרעות האלה באו כדי לעורר אצלך עוצמות יותר חזקות. העוצמות האלה קוראים להם תשובה. זה המטרה, בשביל זה הנשמה ירדה למטה. כמעט זה מה שאומר בסוגריים. שתשובה אינה על עבירו דווקא. תשובה לא חייב להיות על עבירו. אדם חלילה לא צריך לחתור כדי לחזור בתשובה. כי אם השבת הנפש למקורה בשורשה, תשובה זה נקרא לשוב. לשוב לאן? לשוב לשורש שלך. אז אם הנשמה ירדה לגוף, התרחקה מהשורש, היא צריכה לעזור בתשובה. לא, היא לא צריכה לרדת פה בגוף עוד יותר ולעשות חטאים. עצם מספיק, ירדת לגוף, זה כבר התנתקת מהרמה הרוחנית האינסופית שהנשמה הייתה למעלה, ועכשיו אתה נדרש לשוב. אז זה מתי אפשר לחזור? שייך דווקא כאשר אינו נמצא במקומו האמיתי, מקורו ושורשו. כמו שאומרים, מי שיש את האמירה, אם לא נלך, איך נחזור? כדי לחזור, חייבים ללכת. אז אם הנשמה לא יתרד למטה, איך היא תחזור? הקדוש ברוך הוא שולח אותה למטה כדי שיהיה לה לאן לחזור. שאז שייך שישוב לשורשו במקורו. תחינת והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז זה המטרה. אז בעצם זה קשור למה שאמרנו קודם. שכל התרדות שיש לאדם בעולם, וכל המים רבים האלה, נבראו מלכתחילה בשביל מטרה אחת. למה הם נבראו? למה הם קיימים? למה יש לאדם הפרעות? כדי לעורר אצלו התגברות ותשוקה להיות מחובר בעוצמה יותר חזק. זה סוחט ממנו יכולות שאדם לפעמים אומר לעצמו, לא הייתי מאמין שהייתי מסוגל לעמוד במצב הזה. מסתכל אחורה, אומר, מראש הייתי חושב, לא הייתי אומר, כן, קורה בחיים הרבה פעמים מצבים כאלה. וכיוון שמעלת הבעלי תשובה היא נעלית יותר ממעלת הצדיקים, כיוון שבעל תשובה המעלה שלו יותר גבוהה ממעלת הצדיק, ועד שהחילוק שביניהם הוא שלו בערך, המרחק בין הבעל תשובה לצדיק זה מרחק בלי יחס. איפה רואים שזה בלי יחס? זה הביטוי שהרמב״ם אומר, שלכן מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. אז אם המרחק בין צדיק לבעל תשובה הוא בלי יחס, אז אומרים לנשמה, שהיית למעלה, היית צדיק. ירדת למטה, בשביל מה? בשביל להיות בעל תשובה. אז אם הנשמה ירד למטה ויגיד, ירדתי למטה, יש הפרעות, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה מה שצריך. אם היה רוצה שאני אעשה מה שאני צריך, היה משאיר אותי למעלה. הורידתי למטה, כנראה שהוא מתכוון שאני לא אעשה. זה הסתכלות לא נכונה. הפוך. הוריד לך למטה, כדי שהעשייה שלך תהיה בתשובה, תהיה בעוצמות, תהיה במרוצה הרבה יותר גדולה. לכן, על ידי עניין התשובה, שמתחדש בנשמה, בירדתה למטה, מה שמתחדש בנשמה כשיורדת למטה, מתחדש היכולת לחזור בתשובה, שנשמות למעלה לא יכולים לעזור בתשובה, אין להם לאן, הם נמצאים בתוך האור. הבן מלך בתוך הארמון, אין לו לאן לחזור. רק אם הוא מתרחק מהארמון, יש לו לאן לחזור. הרי היא מתעלית יותר, גם מכפי שהייתה בשורשה. ומאלה יוצא שהנשמה, דווקא בירידתה לגוף, מתרוממת. הירידה לגוף משבחת אותה, היא לא מרחיקה אותה. היא מגיעה לדרגה שנקראת מבחינת האלוקים אשר נתנה. אז זה מסביר למה ששלמה המלך אומר בשיר השירים, שהמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מה הסיבה שלא יוכלו לכבות את האהבה? יש לך שתי דברים. א', מה הסיבה שהם לא יכולים לכבות את האהבה? וב', מה המטרה שהמים רבים הגיעו? אז מה הסיבה שהם לא יכולים לכבות את האהבה? הסיבה כתובה בפסוק שלפני זה, לשפי הרשפי אל שלבת יודקי, והנשמה היא באה מעוצמות כאלה, כמו שדיברנו, הצור החלמיש, שהאש שנמצאת בצור החלמיש, אי אפשר לשפוך עליה מים, אפשר לשפוך עליה רוח, שום דבר לא יעזור, היא תישאר אבן אש כל הזמן. מה? זה, בפסוק הזה זה לא כתוב. זה מבואר ומביא למה אתה מאמור. הוא מסביר שזה השלבת יודקי, זה מרמז לצור. כמו שהפסוק לא מדבר כאן במפורש. הוא מביא למטה בהערה 24, מהמדרש על הפסוק הזה, זה עוצמה כזו שהמים לא יכולים לחבות אותו. יש רמזים בפסוק שמתכוון לכזה דבר שכתוב במקומות אחרים בצורה יותר מפורשת. בנקראת הצור, זה כתוב בפרשת כי תישא, שקדוש ברוך הוא אמר משה רבינו, בא להראות לו למה למרות חטא העגל הוא שולח לעם ישראל, כי הוא מראה לו שהיהודים שורשם בצור, אז שום חטא לא יכול להפיל. אז זה הסבר למה למה המים רבים לא יכולים להפריע? מה הסיבה שהם לא יכולים להפריע? כי יש מקור כזה גבוה. אחר כך בואה שהתווסף לנו בעוד ד', לא רק שהמים רבים לא יכולים להפריע, מסתבר שהמים רבים עוזרים. מסעים, מה הם עוזרים? הם עוזרים בכך שהם מעצימים אצל היהודי עוד יותר את, את המעלה, את המטרה שלו. שמה המטרה? עבודת התשובה, זה המטרה של היהודי, שאליה הוא מגיע דווקא על ידי הירידה. מה שנלמד בהמשך, שנסיים במאות הבאה, זה עוד קצת יותר, היא לא ארוכה במילים, אבל צריך להסביר אותה, כיוון הדברים שיבואר באות הבאה, שלכאורה מה שייך שהנשמה תעלה יותר גבוה ממה שהיא הייתה, אם השורש שלה כל כך גבוה, אז מה יכול להיות יותר גבוה מגבוה? אז זה יסביר באותי את העלייה יותר גבוה מהבחינה שהיא נקראת שכאילו היא נמצאת שם. תשאיר את זה לאותי השיעור הבא ואותי וב כבר, זה הסיום.